אתם מאזינים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי.
הפודקאסט בחסות חברת קצת, ללא מעורבות בתכנים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בנושא כירורגיית ראש צוואר של הרי. אני דוקטור אנטון ורשבסקי, והיום נדבר על נושא חשוב ומרתק, בדיקות מולקולריות בגידולי תיירואיד. נבין מהן הבדיקות, למה הן משמשות, ומה המשמעות של הבדיקות אלו והתוצאות שלהם כלפי המטופלים שלנו. נמצאים איתנו היום פרופסור יאל רובינשטוק, מנהל שירות בלוטת התריס במכון לאנדוקרינולוגיה בבלינסון, ומנהל מרפאת סרטן בבלוטת התריס במרכז דוידוף. שלום יאל.
אהלן.
וכן דוקטור אריק קרמר, רופא בכיר ומנתח ראש צוואר במרכז הרפואי אישי בתל השומר. שלום אריק.
שלום.
אז היום אנחנו מדברים על בדיקות מולקולריות בבלוטת התריס, אבל בוא ניקח רגע צעד אחורה, מתי אנחנו בעצם משתמשים בבדיקות המולקולריות. אנחנו מדברים בעצם על בדיקות לקשרים בבלוטת התריס. אריק, מה זה קשר בבלוטת התריס?
אוקיי, אז קשר זה בעצם איזשהו גוש שקיים בבלוטת התריס. השכיחות של קשר בבלוטת התריס היא שכיחות גבוהה, שכיחות באולטרסאונד היא בין 40-60%, קשר שהוא נימוש באמת זה 5% אצל נשים, 1% אצל גברים, שהסיכוי לממירות הוא בעצם מאוד נמוך, הוא בין 5-15%. עכשיו, הקשרים האלה יכולים להיות קשרים סולידיים, הם יכולים להיות קשרים ציסטיים, הם יכולים להיות מין ערבוב כזה שנקרא ספונגיופורמים, וכאשר יש קשר, צריך להתחיל איזשהו בירור. הבירור ההתחלתי הוא אולטרסאונד איכותי, ובאולטרסאונד הזה אנחנו בעצם מעריכים את רמת החשד של הקשר לפי טירדס, ומחליטים האם יש צורך באיזושהי פעולה דיאגנוסטית או בהמשך מעקב.
אוקיי, ולאחר שעשינו אולטרסאונד, קיבלנו קשר עם חשד מסוים, לא נראה לנו שפיר, אנחנו רוצים המשך בירור, אז הצעד הראשון בהמשך הבירור יהיה?
אנחנו מסתכלים על המאפיינים של הקשרים, רק על ידי אולטרסאונד, אנחנו מסתכלים על קשר, ואנחנו יכולים להגיד האם הקשר נראה שפיר, חשד בינוני או גבוה, עוד לפני שניכרנו, רק לפי המראה. יש קשרים שאנחנו יכולים להגיד שהם שפירים, אריק הזכיר קשר ספוגי או ספונג'יפורמי, אז לא צריך לנקר אותו בכלל, אם הוא רק נוזל לא צריך לנקר, ככל שהקשר הופך לחשוד יותר, כהה יותר באולטרסאונד עם הסתיידויות, אז אנחנו ניתה יותר לנקר, כאשר פחות מסנטימטר אנחנו לא מנקרים. אני רוצה רק להוסיף נקודה אחת, כל הנושא הזה של קשרים בבלוטת התריס הוא מחלה מודרנית. לפני שהיה אולטרסאונד, רוב הקשרים אי אפשר היה למשש, קשר בבלוטת התריס היה ממצא נדיר, ורוב האנשים חיו את חייהם בסדר. היום אנחנו עושים CT ו-PET-CT ואולטרסאונד ואין ספור בדיקות הדמיה, מוצאים הרבה מאוד קשרים, גורם להרבה מתח וסטרס, מביא להרבה ניכורים, ובסופו של דבר, נושא הדיון שלנו פה זה לראות, לעצור את הסחף הזה ולראות מתי אפשר לטפל רק במי שבאמת צריך טיפול, ולא להביא לטיפולים מיותרים וניתוחים מיותרים אצל אחוז גדול מהנבדקים.
אני רוצה להוסיף על אותה נקודה, היה בזמנו מחקר מדרום קוריאה, שעשו את זה כבדיקת סקר, בוא נעשה עכשיו אולטרסאונד לכלל האוכלוסייה, כבדיקת סקר, כמו שאנחנו עושים בדיקות סקר בנושאים אחרים, וראו עלייה מטורפת באחוז האנשים באוכלוסייה עם קשרים בלוטת התריס, כמובן שההשפעה על זה, על תחלואה או תמותה, הייתה אפסית לחלוטין.
נכון מאוד.
אוקיי. אז כדי לדבר על הנושא הזה ונבין אותו יותר טוב, בוא נתחיל באיזה מקרה סטנדרטי שכולנו מתמודדים איתו ביום יום בעבודה. ניקח לדוגמה מטופלת בת 45, ממצא מקרי של קשר בבלוטת התריס, באונה ימין לצורך העניין, 1.5 סנטימטר, התגלה בצורה אקראית בגלל האולטרסאונד שהיא עשתה מסיבה אחרת שהרופא משפחה שלח אותה, ואז בתיאור של האולטרסאונד, ממצא היפו-אקוגני, סולידי, גבולות סדירים, השלב הבא היה לשלוח אותה לניקור, עשינו ניקור, התשובה היא בטסדה 4. מה אנחנו עושים עם זה עכשיו? פרופסור רובינשטוק.
קודם כל בואו נדבר על מה משמעות המילים המסובכות האלה שאנחנו אומרים. אז היפו-אקוי זה קשר שבאולטרסאונד נראה כהה, בלוטת התריס מכילה יוד, כחלק מייצור ההורמונים, וכשיש יוד, הבלוטה בהירה, ואם יש גוש בבלוטה שלא מכיל יוד, הוא יהיה כהב, אנחנו קוראים לזה היפו-אקוי, וסולידי אומר שאין בו נוזל שכולו רקמתי. עכשיו, אלה מקרים מאוד מאוד שכיחים. בלוטת התריס, בניגוד לאיברים אחרים בגוף שלא אמורים להיות בהם גושים, בבלוטת התריס, עם הגיל, נוצרים גושים, אנחנו קוראים להם קשרים, מעל גיל 50-60, כבר לרוב האוכלוסייה היו גושים בבלוטה. אז עצם העובדה שיש גוש לא מרגש אותנו, אנחנו לא מאוד מודאגים מזה, אנחנו מסתכלים על המראה ועל הגודל של הגוש, ולפי זה מחליטים על הצורך בניקור.
אז ניקרנו, יצא בטסדה 4. אריק, בוא תספר לנו מה זה בעצם בטסדה 4, וגם מה היית עושה עם תשובה כזאת עד לפני כמה שנים נגיד.
אוקיי. אז קודם כל, כשיש לנו איזשהו קשר בבלוטת התריס, אז אנחנו בעצם מבצעים, הבדיקה שבעצם הכי עוזרת לנו להגדיר את טיבו של הקשר, זו בדיקת אולטרסאונד. כאשר יש לנו קשר עם מאפיינים מסוימים שמחשידים, אז אנחנו מחליטים האם לנקר. אם זה קשר שהוא סולידי, קשר היפו-אקוגני וקשר עם מספר גורמי סיכון, כמו לדוגמה מיקרו-קלציפיקציות, שוליים לא ברורים וגודל מסוים שהוא בדרך כלל מעל סנטימטר, אז אנחנו מנקרים את הקשר. לאחר הניקור אנחנו מקבלים תשובה מסוימת. התשובה הזו אנחנו בעצם משתמשים בסולם בטסדה כדי בעצם לבצע איזושהי קטגוריזציה של הקשר לפי הסיכוי לממירות. כאשר הקטגוריות הן מ-1 עד 6, וכדי שנוכל בעצם באמת לעשות את הקלסיפיקציה הזו, אנחנו צריכים שלפחות יהיו לנו 6 קבוצות, שבכל קבוצה יהיו 10 תאים פולקולריים. עכשיו, מה זה בטסדה 4? קודם נדבר על, בטסדה 1 זה קשר שלא עומד בקריטריונים שאמרתי קודם, והוא לא דיאגנוסטי. בטסדה 5 ו-6 זה קשרים שאנחנו מסתכלים על התאים בהם, ועל הגרעין והגרעינון, ומסתכלים על כל מיני מאפיינים, וככל שיש לנו את המאפיינים האלה ביותר תאים, אז בעצם אנחנו מתקרבים לבטסדה 6, עדיין קרוב מאוד לבטסדה 6, אבל פחות תאים ופחות מאפיינים זה בטסדה 5, כאשר יש לנו את הקבוצות שאמרתי, 6 קבוצות ומעלה עם 10 תאים פוליקולריים לפחות, בלי המאפיינים האלה, זה בטסדה 2, ומה שבאמצע זה בטסדה 3 ו-4.
רגע, אריק, מה זה בטסדה 2?
בטסדה 2 זה קשר שהוא שפיר.
אוקיי.
אז בטסדה 3 ו-4 זה בעצם הטיפי ה-Ovan Non-Significance, זה בטסדה 3, ובטסדה 4 זה follicular lesion of unknown significance או follicular lesion suspected of neoplasm. הקשרים האלה הם בעצם קשרים שיש להם סיכוי לממירות שהוא איפשהו בתחום האפור, הוא בין 6-40%. ועם הקשרים האלה אנחנו בתחום אפור, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך להתקדם. מצד אחד, בעבר מה שהיה נוהג לעשות איתם זה בעצם ניתוח דיאגנוסטי, קוראים לזה דיאגנוסטיק לובקטומי, ובימינו, בשנים האחרונות, כבר יש את הבדיקות הגנטיות שיותר עוזרות לנו לצאת מהתחום האפור או לכיוון השפיר או לכיוון הממיר.
לצורך העניין, המטופלת חזרה לכם תשובה של בטסדה 4 ושאלת אותך מה לעשות. אז אתה מסביר לה שפעם יכלת להציע לה ניתוח, גם היום אתה הרי יכול להציע לה ניתוח. אופציה אחרת אתה מציע לה, בואי נעשה בדיקה גנטית. מה זה אומר בעצם בדיקה גנטית? זה לקחת בדיקת דם, אנחנו משתמשים בחומר שכבר ניכרנו, מה צריך לעשות?
אז בעצם זה הרבה פעמים מבלבל את המטופלים, כי גנטי זה משהו ששומעים הרבה, ולפעמים יש מוטציות וכל מיני מחלות גנטיות, לא מדובר על זה. אנחנו מדברים על מה קורה בתוך הגוש עצמו. אם גוש בתוך הבלוטה הופך לסרטני, הסיבה שהוא הופך לסרטני זה בגלל שהיה שינוי גנטי, באותו הגוש, לא בכל הגוף, באותו הגוש. וכשאנחנו שולחים לבדיקות המיוחדות האלה, לבדיקות המולקולריות או בדיקות גנטיות, אנחנו צריכים חומר מתוך הגוש עצמו. אז או שכבר בניקור הראשון שמרו חומר בצד, זה לא הניקור הרגיל, צריך לשמור את זה בתוך מבחנה עם נוזל. ברוב המקומות בארץ, בניקור הראשון לא שומרים חומר בצד, ולרוב יהיה צורך בניקור נוסף. מהניקור הזה שולחים את החומר לארצות הברית, את הבדיקה עצמה עושים בארצות הברית, ושם אנחנו נקבל את תשובת הבדיקה המולקולרית, כשהמטרה העיקרית של הבדיקה הזאת, זה לזהות את המקרים השפירים. אנחנו רוצים להימנע מניתוחים מיותרים, זאת המטרה העיקרית של הבדיקה, ולכן אנחנו נקווה לקבל תשובה שפירה. וכשיש תשובה שפירה, הדיוק הוא מצוין, אפשר להמשיך לעקוב, ואז חסכנו בעצם ניתוח מיותר.
אז המטרה בעצם זה לא להראות שיש גידול, אלא זה בעיקר לשלול גידול ובעצם למנוע ניתוח מיותר.
בעצם כשמפתחים בדיקה מולקולרית כזאת, אתה יכול לכוון את הבדיקה איפה אתה רוצה שהיא תהיה הכי מדויקת. אתה יכול לתכנן אותה ככה, שהיא תהיה מאוד מדויקת בזיהוי סרטן, ואז המחיר זה שהיא תהיה פחות מדויקת בזיהוי שפירים, וזה לא המטרה. המטרה שלנו, הבדיקות, כל הבדיקות המולקולריות תוכננו להיות מאוד מאוד מדויקות בזיהוי שפירים, כשהמחיר זה כשאנחנו מקבלים תשובה חשודה, היא לא ב-100% אומרת שיהיה סרטן.
הפודקאסט בחסות חברת קצת, ללא מעורבות בתכנים.
לפני שניכנס לאיזה בדיקות גנטיות קיימות, בוא נשאל שאלה פשוטה, פרקטית. אריק, יש לך מטופלת שחזרה אליך, שאתה עשית לה נגיד ניקור, עם תשובה של בטסדה 4, והיא מעוניינת לשמוע מה זה אומר בדיקה גנטית, ושכנעת אותה שבואי נוותר בינתיים על הניתוח ונתקדם לבדיקה גנטית. איך אתה עושה את זה?
אז קודם כל יש המון אפשרויות מסחריות לביצוע בדיקה גנטית, אבל יש את השלוש העיקריות שזה אפירמה, טיירוסק וטייג'נקסט, ובגדול מה שקורה בבדיקות האלה, כל אחת היא קצת שונה, אבל בגדול מה שקורה בהם זה שבעצם משתמשים בחומר הקיים, זה תלוי בבדיקה הספציפית ובסידור המוסדי שיש עם אותו ספק בדיקה.
כל הבדיקות קיימות בארץ?
לא כל הבדיקות זמינות באופן נרחב, בדיקת הפירמה היא בדיקה שהם כבר הרבה שנים בארץ, מאוד מבוססים, בדיקת טיירוסק אפשר לשלוח, אבל רק חלק מהמקומות שולחים, והבדיקות האחרות לא זמינים באופן שוטף בארץ.
ואז בעצם מה שעושים, מפיקים מתוך אותה בדיקה, DNA או RNA או שניהם, ואת אותו חומר שולחים לאנליזה גנטית. בסופו של דבר, כל בדיקה נותנת דברים טיפה שונים, אבל מה שקבלים זה את הסיכוי לממירות, את המוטציות הספציפיות, ואיזושהי המלצה איך להתקדם עם אותו מקרה.
אוקיי, אז אריק, עשית ניקור למטופלת הזאת, יצא בטסדה 4, היא חזרה אליך לביקורת, הסברת לה על מה זה בדיקה גנטית של בלוטת התריס, שכנעת אותה, היא רוצה לעשות בדיקה גנטית. איך היא עושה את זה בפועל?
אז בפועל יש כמה חברות מסחריות שבעצם עושות את הבדיקה הגנטית. מה שמשותף לכולן זה שבעצם לוקחים חומר ציטולוגי מחדש ושולחים אותו למעבדה לאנליזה גנטית. באנליזה הזו מוצאים DNA או RNA מהחומר ואת החומר הזה שולחים לאנליזה גנטית. ושם מסתכלים על כל מיני שינויים גנטיים. זה יכול להיות מוטציות, זה יכול להיות כל מיני פיוז'נים. בסופו של דבר מה שאנחנו מקבלים זה חוץ מהדברים שאמרתי עכשיו זה את הסיכוי לממירות ואת ההמלצה איך לפעול, איך להתקדם. כלומר אנחנו יכולים לדוגמה לקבל סיכוי לממירות של 5% ומטה שזה נחשב לשפיר והמלצה של מעקב, או שאנחנו יכולים לקבל המלצה של possibly malignant, מומלץ לבצע לובקטומי.
אז בעצם ברוב המקרים אין תשובה חד משמעית של 100%, גם בבדיקות הגנטיות המתקדמות.
אז הרבה פעמים יש, נגיד ככה, כשאנחנו שולחים בדיקה גנטית, המטרה זה ש50-60% יתקבלו תשובות שפירות, וזה באמת מה שאנחנו ראינו עד היום בבדיקות בארץ. שאר הבדיקות חוזרות חשודות, והחשוד יכול להיות כמה רמות. הרמה הבסיסית זה 50%, שכבר זה אומר שולחים לניתוח, אבל לחלק מהמטופלים נמצא גם שינויים גנטיים שב-100% או מעל 95% מוכיחים שבאמת מדובר בסרטן, ולפעמים לפי הנתונים האלה אפשר גם להחליט על היקף ניתוח, אבל זה לא המטרה העיקרית של הבדיקה. שוב, המטרה העיקרית של הבדיקה זה לראות מי לא צריך ניתוח, והשלב הבא של בדיקה איזה שינויים גנטיים יש בתוך הגידול יכולים לעזור לנו גם הלאה להחלטות טיפוליות.
אז אני מניח שמה שמטופלים רוצים לדעת, מישהו שיוצא עם תשובה אינטרמידיית כזאת של תשובה ציטולוגית, ואני מניח שזה לא אחוז קטן מאוכלוסייה, זה בדיקה גנטית, אני שולח לארצות הברית, כמה זה הולך לעלות לי, נשמע יקר.
כן, הבדיקות האלה הן באמת יקרות, בארצות הברית, ששם הניתוחים הם מאוד מאוד יקרים, כל התערבות היא מאוד יקרה, זה משתלם להם כלכלית, ולכן בארצות הברית כמעט תמיד זה מכוסה. בארץ זה לא חלק מסל התרופות, ובעצם כל קופה מחליטה איך היא מכלילה. בדיקת הפירמה, שהיא עם הייצוג הכי ותיק בארץ, בקופת חולים כללית נכללת, בסל ללא עלות משנת 2023. שאר הקופות, כל קופה מחליטה בעצמה איך היא מכלילה, חלק מהקופות הכלילו את הבדיקות כחלק מהביטוח המשלים, כך שיש תשלום חלקי של מטופלים, אבל כיסוי כזה או אחר יש בכל הקופות. בדיקת תיירוסק, שבארצות הברית היא מאוד ותיקה בארץ, הייצוג שלהם הוא יחסית חדש יותר, נכללת באופן חלקי, וצריך כל אחד לברר מול הקופה שלו, האם היא נכללת. אבל אלה שתי הבדיקות שיש להם ייצוג מסודר ורשמי בארץ. בעולם יש עוד בדיקות, אבל הן לא מיוצגות בארץ, והמחיר המלא של הבדיקות הוא די יקר, כ-3,000 דולר.
אכן לא זול. אני רוצה לשאול את שתכם, האם אתם מכירים, זוכרים, מקרים שבהם השימוש בכזאת בדיקה שינה לכם את הטיפול במטופל? משהו שהפתיע אתכם, או ממש שינה את ההמלצות שלכם לגבי הטיפול?
תשמע, אנטון, בגדול, זה גם מאוד תלוי מטופל. יש מטופלים, כי אני צריך לזכור שהבדיקות האלה מאוד מאוד קידמו את התחום הזה של להוציא אותנו מהתחום האפור של בטסדה 3-4, ולתת לנו איזושהי תשובה דפיניטיבית יותר, אבל התשובה הזו היא עדיין לא היסטולוגיה, היא עדיין לא ב-100%, ועדיין צריך לעקוב טוב טוב אחרי המטופלים האלה. ויש מטופלים שלא מוכנים לקחת את הסיכון הזה. אז מגיעים אליי עדיין מטופלים שיש להם בטסדה 3 או 4 ויש להם אמצעים, והם פשוט מחליטים שהם רוצים את אותה עונה בחוץ. אבל מהצד השני גם יש מטופלים שעם בטסדה, מטופלות הרבה עם בטסדה 4, שבעבר היו צריכות לעבור דיאגנוסטיק לובקטומי, ועוברות באמת את הבדיקה הגנטית, ואנחנו מקבלים תשובה שהסיכוי לממירות הוא פחות מ-5-4%, ואנחנו עוקבים, אז זה בעצם משנה להם את המסלול, מלעבור ניתוח עם כל המשתמע מכך למעקב, ויכול להיות שלא יעברו ניתוח לעולם.
אני מאוד מסכים איתך, יש לזה מרכיב פסיכולוגי לא קטן, אני מכיר מטופלים שלי, מטופלות, כמו שאתה אומר, הרוב הרי זה מטופלות ש... עצם הסיכון התיאורטי שאולי יש לי תא סרטני בגוף, תוציא את זה ממני וכמה שיותר מהר, לעומת המטופלים שאומרים, אם מלא אני צריך לעבור עכשיו ניתוח בהרדמה מלאה, בוא נעשה את כל הבדיקות האפשרות ונשלם כמה שאפשר, רק נמנע מניתוח. אז יש לזה מרכיב פסיכולוגי ללא ספק.
נכון. אני אתן את הזווית האנדוקרינית, שבאמת אנשים לחוצים שעושים, יש גוש, זה כבר מלחיץ, יש ניקור עם חשד לסרטן, עוד יותר מלחיז, שולחים בדיקות לארצות הברית, מאוד תלוי במטופל, מהניסיון שלי רוב המטופלים, ברגע שמקבלים תשובה שפירה, ואנחנו יודעים את הדיוק, יש לנו באמת אין ספור מחקרים, שמראים את הדיוק של הבדיקות השפירות, וגם במקרים האחוזים הבודדים, שהבדיקה השפירה טועה, ובעצם זה סרטני, זה יהיה סרטן בסיכון מאוד נמוך, ותהליך שהוא מאוד איטי. אז באופן כללי, רוב המוחלט של המטופלים מעוניינים בבדיקות האלה, וכשהבדיקה שפירה לא הולכים לניתוח, כמובן שיש יוצא דופן. מבחינת, ויש מקרים שבהם זה יותר דרמטי. אצל כל המטופלים, אם לא הולכים לניתוח, זה מונע סיבוכים, בערך אחוז פגיעה במטרי הקול, צלקת, בעיקר באנשים צעירים, זה מאוד מאוד משמעותי, שהאור הוא מתוח יותר, והצלקת בולטת יותר. לפעמים, כאלה שעוברים ניתוח, יש צורך בתרופות, לקחת לכל החיים, אז רוב האנשים שמחים למנוע את זה. מקרה אחד ששאלת אם יש מקרה יוצא דופן, אז הייתה לי מטופלת, צעירה בת 43, שיש לה מחלה של מח העצם, מיאלודיספלסטיק סינדרום, זאת אומרת, ייצור חסר של רכיבי דם, ותסיות הדם היו לה 15,000, זה ערך מאוד מאוד נמוך, כך שאם היא עוברת פרוצדורה, הסיכון לדימום ולסיבוכים הוא משמעותית יותר גבוה. היה לה גוש לא קטן, 3 סנטימטר, לא הפריע לה, אבל באולטרסאונד ראו אותו, בטסטה 4, ובאמת ניקור, בדיקת הפירמה, הראתה ששפיר וחסכה לנו את הניתוח המיותר, שהיה עלול לעלות בסיבוכים משמעותיים. רוב המקרים פחות דרמטי מהמקרה הזה.
הפודקאסט בחסות חברת קצת, ללא מעורבות בתכנים.
רציתי לשאול אתכם, בדיקת הפירמה לצורך העניין, כי אמרנו שזו הבדיקה היותר נפוצה בארץ, יצא כבר לפני כמה שנים, היה לנו את המידע הראשוני שיצא מהחברה, אבל מאז עברו הרבה מים מתחת לגשר, מעל 100,000 בדיקות שנעשו בעולם, לא במסגרת מחקרית, אלא בעולם האמיתי. מה התוצאות?
אז בעצם ה-real world data זה משנת 2022, והוא בעצם הראה שלבדיקה יש negative predictive value, זה אומר היכולת לשלול גידול באחוזים מאוד גבוהים, סביב 97%, וה-benign call rate הוא 69%, שזה מאוד משמעותי, זה לקחת בן אדם מאיזשהו מצב ש... אזור דמדומים, ולשים אותו די בביטחה, ביכולת לדעת שהוא יכול להיות רגוע, ובמעקב סדיר.
והמעקב הסדיר הזה אומר שאתה ממשיך לתקור אותו, אתה ממשיך רק לעשות לו אולטרסאונד, מה זה אומר המעקב הסדיר? עשית לו הפירמה, יצא סיכון לממירות פחות מ-5%, אז אנחנו לא שמים אותו למסלול של ניתוח, הוא הולך למסלול של מעקב, איך אתה עוקב אחריו?
אתה עוקב אחריו בעיקר עם אולטרסאונד שאתה סומך עליו ממש, לא כל אולטרסאונד, ואתה רוצה לראות האם יש איזושהי דינמיקה, אני לא חושב שאתה תתחיל לתקור אותו עכשיו כל שנה.
בעיקר אולטרסאונד אמרנו?
כן.
אם יש שינויים, פתאום הקשר גדל, שינה מורפולוגיה, פתאום הוא נראה שונה, אז אנחנו כמובן נשקול ניקור מחדש. נחזור לנושא שהבדיקה כבר קיימת כמה שנים, יש שינויים, מתוכננים שינויים, אלה תוצאות יותר טובות?
אז קודם כל, טוב שיש תחרות, בארצות הברית יש כבר כמה בדיקות, ויש את הבדיקות המבוססות, שזה בעיקר תיירוסק והפירמה, ויש הרבה מאוד בדיקות שמנסות להתחרות בהן, בדיקות חדשות יותר. אז גם הפירמה וגם תיירוסק כל הזמן מתקדמים, בניסיון, כאשר מקבלים תשובה חשודה, לנסות לראות האם אפשר גם לחזות את ההתנהגות ולהכתיב את היקף הטיפול. בדרך כלל שהתשובה חשודה הולכים לניתוח של חצי בלוטה. שתי הבדיקות מנסים לראות האם יש סמנים שמעידים על מיעוט המקרים שיש להם מחלה יותר אגרסיבית, שיוכלו להפיק תועלת מניתוח גדול יותר. בנוסף לזה, באפירמה, הם מנסים עכשיו לפתח שיטות, לאפיין גם את הגידול עצמו, למשל, האם זה גידול שיגיב לעוד רדיואקטיבי, האם זה גידול שצפוי להגיע לבלוטות לימפה, מה הסבירות שהגיע לבלוטות לימפה, כך שמעבר למשימה הראשונה של הבדיקות האלה, שהיה לזהות את השפירים, היום מתוך החשודים אנחנו מנסים להפיק הרבה יותר מידע, לא רק שהגידול חשוד, אלא בדיוק חשוד, מה ההתנהגות הצפויה שלו, ובהתאם להתאים את היקף הניתוח. רק לדוגמה, יש סרטנים שאנחנו לא מנתחים. אם זה גוש קטן ונראה שהוא חשוד, אבל הוא צפוי לא לגדול וצפוי לא להתפשט, יכול להיות שאפילו לא לנתח אותו. לעומת זאת, כאלה עם מאפיינים אגרסיביים יותר, נעשה גם היקף ניתוח גדול יותר. אז בעצם לעשות טיפול שהוא מותאם אישי יותר, ומוכוון סיכון בצורה יותר טובה.
אתה בעצם מתכוון ש... חוץ מהקופסה השחורה הזאת של אוסף הסמנים הגנטיים שהחברות בודקות, הן כבר מתייחסות לגנים מאוד מאוד ספציפיים?
גם לגנים ספציפיים וגם לביטוי גנים. בעצם מה שמבדיל בין תא לתא בגוף, זה לא ה-DNA, ה-DNA הוא אותו דבר, אלא ביטוי גנים. תא מוח מבטא גנים שונים מתא כבד למשל. אז הפירמה מבוסס על ביטוי גנים, שהם יודעים לאפיין ביטוי גנים של... תא שפיר לעומת ממאיר, אבל ביטוי הגנים יכול להעיד גם להתנהגות בעוד תחומים, כולל התפשטות לבלוטות לימפה, יכולת לקלוט יוד, זאת אומרת תגובה לעוד רדיואקטימי ועוד מאפיינים.
ומתי אתה חושב שזה ייכנס ל-common practice שלנו?
אז יש על זה מחקרים בכל העולם, גם אנחנו כבר עם הנתונים של כללית עובדים עם הפירמה על מחקרים בתחום הזה, אני מתאר לעצמי שזה ייקח לפחות שנתיים שלוש.
אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, יש לכם איזשהו מסר למטופלים וגם למתמחים הצעירים ולרופאי משפחה שנתקלים בתחום הזה והם לא מתעסקים בזה ביום יום?
קודם כל להגיד שאנחנו בין המדינות היותר מתפתחות בעולם, מפותחות בעולם בתחום הזה, כי באירופה ברוב המדינות הבדיקות המולקולריות לא זמינות, אנחנו בין המדינות הראשונות שהכניסו את זה לשירות הציבורי, אם זה באופן מלא כמו הכללית או בביטוחים המשלימים. זאת אומרת, זה שזה זמין לנו לכל אחד בכל מקום בארץ, זה דבר שהוא מאוד משמעותי. מה שחשוב זה לפני שמגיעים לסמנים מולקולריים, לעשות אולטרסאונד רק למי שצריך, לעשות ניקור רק למי שצריך, ואז באמת במקרים המעטים שבהם לא חד משמעי, חשוב להכיר את הכלי הזה ולא לשלוח ישר לניתוח, שיש לנו כלים כל כך טובים שיכולות למנוע ניתוחים מיותרים.
מסכים כל מה שאמרת, ותודה. אני חושב שמסר חשוב זה שקשרים בבלוטת התריס הם מאוד מאוד נפוצים. ממירות היא מאוד מאוד נדירה. וגם כאשר יש ממירות, אז הפרוגנוזה שלה היא טובה. אז אם לקחת תמיד לחשוב על השלושה משפטים האלה כשאנחנו מתעסקים בקשרים בבלוטת התריס, והבדיקות האלה בעצם עוזרות לנו הרבה מבחינה פסיכולוגית להוריד את החשש ולנתב את האנשים לרול אאוט.
תודה רבה לכם, פרופסור יעל רובינשטוק ודוקטור אריק קרמר, על השיחה המרתקת והמעניינת בנושא של בדיקות מולקולריות בגידולי תיירואיד. תודה גם לכם המאזינים שהצטרפתם אלינו, ונתראה בפרק הבא.